נפש החיים, שער א', פרק י' ד'. וכן על האיסוירוס שלמעלה על ידי בחינת המחשבה. אנחנו למדנו בפרקים הקודמים על גדולת האדם ועל הכוח של האדם לפעול בשמיים, גם על ידי כוח הדיבור של האדם וגם על ידי כוח המעשה של האדם. עכשיו, בעזרת השם, בפרק הזה, רב חיים ולוז'ינור בא ללמד אותנו על כוח הגדול של מחשבה שיש לאדם. מה זה המחשבה? אז אומר עומר דוד המלך עולה בשולם. היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. זאת אומרת, המבין אל כל מעשיהם, היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. היה צריך לומר, המבין כל מעשיהם, מה זה אל כל מעשיהם? אז אומר פרק י' פירשנו על בחינת המעשה. כלומר, יש לפרש את זה גם כן על בחינת המחשבה. עכשיו, חשוב לשים לב שיש כמה סוגים של מחשבה. כשאנחנו רואים מחשבה של בן אדם, יש כמה סוגים של מחשבה. יש מחשבה שהיא מחשבה מעשית, ויש מחשבה שהיא מחשבה מנותקת, רוחנית. בדרך כלל, כמו שנשמע גם המבין על כל מעשיהם, כשאתה מדבר על מחשבה ואתה מגדיר את זה, המבין על כל מעשיהם, זאת אומרת שאתה מדבר על מחשבה שמצטרפת למעשה. זאת אומרת, תכנון של מישהו, רצון של מישהו לעשות משהו מסוים, אבל בסוף הדברים מתחברים לעולם העשייה בפועל. זאת אומרת, יש דברים שאדם סתם מדמיין, וזה נמצא רק ברובד המחשבה, וזה אולי לא באותה רמה כמו מה שאנחנו מדברים פה על ההשפעה הגדולה. השפעה הגדולה זה מדובר פה על מחשבה שמתחברת למעשה. זאת אומרת, מחשבה שבאה לידי ביטוי, שאדם הוציא אותה לפועל. למה? כי יש הרבה פעמים שבן אדם סתם חושב, הוא לא מתכוון לזה באמת. למרות שיש מצוות מסוימות שכן מתבטאות במחשבה. כן? ידיעות מסוימות, לשון הלשם. כאשר קובע האדם מחשבתו תמיד כי השם הוא האלוקים, בשמיים ובארץ, וכל הכוחות החיצוניים הם כעין כנגדו, במחשבה הזאת תמיד הוא עושה תיקון גדול ומחליש את החיצונים הרבה מאוד. עכשיו, גם מחשבה כזאת אתה יכול לתת משמעות למחשבה הזאת בפועל. יש פה, זה דבר שמתבטא בעשייה. כי הקרישמה נראה אחרת, כי תפילה נראה אחרת, כי נטילת ידיים נראה אחרת, כי ברכת המזון נראה אחרת. כן? יש פה אמירה של המחשבה הזאת מתבטאת איכשהו. אבל כמה שיש, יש אל כל מעשיהם, יש מעשים שמביאים למחשבות, כמובן שגם בלאום הזה, בחלק השלילי, עירורי עבירה קשים מעבירה. נכון שהאדם כעת רק חושב על לעשות עבירה, כן? עירורי עבירה. אבל זה משפיע גם על המעשים שלו. זה משפיע על הראיות שלו, זה משפיע על התנועות שלו, זה משפיע על אפילו על הנף יד או חיוך או קריצה. זאת אומרת, יש מקום של מחשבה, אבל המחשבות החזקות הן מחשבות שיש להן ביטוי מעשי. לא רק נשארות בריחוף, אולי, עוד פעם, אולי אפשר לדייק את זה מהמבין על כל מעשיהם. זאת אומרת, יש לפעמים מחשבות שהן בכלל ברובד של דמיון מופרך, כן, דמיון, לא, בכלל ברובד של מחשבה. למרות שגם לזה יש השפעה. יש ורטל כזה שאומרים, שאתה יודע, בן אדם חושב שדמיין, כאן הכרטיס פייס, הוא בטוח שהוא הולך לזכות. אתה יודע, הנה דמיונות. אז הוא כבר מתחיל לדמיין, אם אני אזכה בפייס, יהיה לי 10 מיליון שקל, מה אני אעשה עם הכסף? אז יש אחד שמתחיל לחשוב, אני לזה לא אתן, ולזה לא אתן, ואני שמה, אז תראה. תראה, את הכסף אין לו, כי בסוף הוא לא זכה, כמובן. אבל את המידות רעות הוא כבר קנה. את החוסר פרגון ואת החוסר רצון לתת לאחרים, את המידס רועס, זה הוא קנה. לעומת זאת, שבן אדם חושב, אני אזכה לו על אוטו, אני אתן לזה, ואני אתן לזה, ואני אחזיק, ואני אתן... נכון, את הכסף הוא לא רע, אבל את המידות טובות הוא קנה. את היכולת פרגון, זה בעצם הכוח של דמיון. כן, שאדם דמיון מודרך, מה שנקרא, כן? שאדם מדמיין לעצמו משהו מסוים, הוא יכול לקנות לעצמו המון תכונות על ידי דמיון. מצב שלא היית בו, אבל דמיינת אותו המון פעמים, והתגברת בדמיון המון פעמים, אתה מדמיין על עצמך את הסיטואציה, ומתגבר. משהו נבנה בך. שרירים מסוימים של התגברות עברו עכשיו תהליך. כשזה יגיע בפועל, ברור שזה במקום אחר, אבל יהיה לך הרבה יותר קל. כי אתה כבר איכשהו חווית את זה. אהרון מרגלית, בסוף שלו יותר הלך, מתאר את זה, שפעם ראשונה שקראו לו לדבר לפני ציבור, זה היה בבנייני האומה, לספר את הסיפור האישי שלו, והוא מאוד מאוד פחד מזה, רק כי הוא אף פעם לא דיבר לפני ציבור, ומאוד פחד מזה. מתאר שם בספר שלו, שהוא פשוט הלך למקום, בבנייני האומה, ראה את השטח, איך שזה נראה, איך נראה הפודיום, איך הדברים נראים, חזר הביתה, אומר, דמיין את זה 40 פעמים. בדיוק, אבל אתה יודע מה שנקרא לפנטז לפרטי פרטים, איך הוא נכנס ואיך הוא הולך ואיך הקהל נראה ואיך הכל המערכת נראית ואיך הוא עולה ורמקול והכל ונעמד ומדבר ותגובות של הקהל, פשוט דמיין את זה ממש מפורט מפורט מפורט. הוא הרגיש נוראי, ואז הוא עשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשהוא הגיע בפעם ה-41 לעשות את זה במציאות בפועל, אומר, הוא ניגש, התחיל ללכת לפודיום ככה בשיא הביטחון, ואומר, אחיו היה שם, ואחיו אומר לו, תגיד, אתה לא מפחד? איך אתה כזה ביטחון? הוא אומר, פרוש, זה כבר הפעם ה-41 שאני עושה את זה. למה שזה שונה מכל הפעמים הקודמות, אתה מבין? שהצלחתי. אז עכשיו, עוד פעם, זה אולי דוגמה שהיא קצת קיצונית, צריך גם לדעת איך לעבוד עם זה, אבל יש מקום לכוח המחשבה, גם בכיוון השלילי וגם בכיוון החיובי. זאת אומרת שאתה מדמיין דברים ויוצר דברים, המחשבה עצמה יוצרת מציאות. יוצרת מציאות. עכשיו, אני לא, ממש לא חושב שזה נכון לקחת את זה לכיוון של הסוד וכל הדברים האלה, כי זה שתם נראה לי, לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם מדי לעומק, אז אני לא יודע, אז זה נראה אבל שטויות, אבל ברור שיש מחשבות שכן יוצרות, כי מידות ותחושות ורגשות, זה מידות, תחושות ורגשות, כן? זה דברים שהם באמת, לגבי ביטחון עצמי, לגבי דברים כאלה, זה יכול לעבוד. לא שאתה חושב שיהיה לך כסף, אז יהיה לך כסף. אלא אם אתה חושב, למשל, אתה הולך עכשיו להציע למישהו לקנות משהו, ואתה עושה את זה בלי הכנה מראש, אז אתה תבוא, ואתה כנראה תגמגם, ותגיד, כמו כולם כשהם אומרים משהו שהם לא הכינו אותו. טבעי ונורמלי ו100% בסדר, כן? אין לאף אחד טענות על זה, כן? אבל זה טבעי. לעומת זאת, כשאתה כבר הכנת סימולציה, ושיחקת את זה ככה וככה 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 וככה, והכנת לעצמך 10 אפשרויות, נכון, מה שקורה בפועל הוא לא אחד מ10 אפשרויות האלה, אבל מתוכם להרכיב משהו נוסף, האה והגמגומים וכל הדברים האחרים יהיו הרבה הרבה פחות. זה מציאות. עכשיו, זאת אומרת, זה לא ההצלחה נגרמת כי אתה חשבת על זה, אלא פשוט המחשבה הזאת, אתה יצר את הסימולציה, היית שם, היית במצב הזה, אז אתה הרבה יותר בטוח, הרבה יותר טוב. זאת אומרת, כוח הדמיון הוא מעשה כוח, ובעיקר במצוות ועבירות הוא גם קיים. ופה צריך להבין את הסוד של הדבקות. דיברנו על זה בעבר, ואנחנו בעזרת השם נדבר על זה, שדבקות זה, יש אדם שהולך לאכול פלאפל, יש בן אדם שכבר שעות חולם על הפלאפל, אז הוא דבוק בפלאפל, הוא נמצא שם בתוך התחינה, אתה מבין? הוא בתוך הדבר הזה, הנפש שלו נמצאת שם, דבוקה שם. יש בן אדם שהולך להניח תפילין, ומניח תפילין, זהו, הוא קושר את הרצועות של ההוא בהמה על היד שלו. ויש בן אדם שעושה הכנה להנחת תפילין, הוא אומר לה שם ייחוד, אפילו לומד לפני כן או משהו, חושב על זה לדקה, אומר שברוך אתה, אני הולך לקיים מצוות השם להניח תפילין, אפילו הברוכה, זה החונה למצווה. החונה למצווה יוצרת געגוע למצווה, רצון למצווה, חיבור למצווה, ואז האדם נהיה דבוק למצווה. הרגע שהאדם דבוק למצווה, דבוק לתורה, דבוק לקדוש ברוך הוא. זה דביקוס, ברובד הכי פשוט של דביקוס. זאת אומרת, יש בחור ישיבה שהולך לאכול ספגטי עם קטשופ. יש באחד שמהבוקר הוא כבר עשות, מה יש היום לאורך הצהריים? ספגטי עם קטשופ? נאכל עם קטשופ, בלי קטשופ, להוסיף מלח, להוסיף פלפל. תכלס, הוא בתוך הספגטי, הוא שם מבנים, משתכשך בזה. אדם שחושב, האירועי העבירה הם יוצרים מציאות הרבה הרבה יותר חזקה. לעשות את הדבר בעצמו הרבה פעמים הרבה יותר חלש מלחשוב על זה ולהתעמק בזה ולחיות את זה להעצים את זה ולהביא את זה למקום הרבה יותר מושלם גם כן ממה שזה במציאות, בדרך כלל, כן? טוב, בכל אופן זה כוח המחשבה, אבל בוא נראה באמת איך שרב חיים ולוז'נה מגדיר את העניין. הוא אומר ככה, ייתכן ששתי אנשים עושים עבירה אחת, ועם כל זה אין עונשם שווה. אותו דבר גם יכול להיות ששתי אנשים עושים מצווה אחת, והשכר לא יהיה שווה. או מפני שהאחד שכלו והשגתו יותר גדולה מחברו, יש לו יותר שכל, יש לו יותר השגה, הוא יותר מבין מה הוא עושה. מצד ששורש נשמתו ממקום גבוה ועליון משל חברו. יש אנשים שפשוט נבראו אחרים, כן? הם נבראו עם יכולות וכוחות הרבה יותר גדולים. וזה עוצמתי לכל הכיוונים. מצווה שלהם הרבה יותר עוצמתית ומשמעותית, לימוד תורה שלהם הרבה יותר עוצמתית ומשמעותית, והעבירות שלהם הרבה יותר עוצמתיות ומשמעותיות ומשפיעות. והעונש הוא כפי עניין הפגם שגרם למעלה. והפגם של כל אחד מגיע עד שורש נשמתו. כל אחד עם השורש הנשמה שלו, אדם כלול מכל העולמות, הוא חוטא. איפה הנפש לא הגיעה? יצירה, בריאה, אצילות, עשייה, מאיפה? ככה גדולת הנפש שלו, הפגם של החטא שלו. הרמח"ל בדעת תבונות, קכ"ו, כותב, לא כל בני אדם שווים, ולא כל מעשים שווים, כי גבולות גדולים שם האדון ברוך הוא לכל הנבראים בשיעור מדוקדק עד תכלית. וימצאו שני בני אדם על שולחן אחד, ידברו, יאכלו וישתו. ותולדות מעשה אחד יתעלו עד רום שמי שמיים, ותולדות מעשה האחר לא יתעלו ולא קרוב עליהם. יונתן בן עוזיאל, לפי שהוא איש קדוש ונורא מאוד, ונשמתו מעוטרת באיתורי קדושה והערה רבה, על כן כל מעשה אשר יעשה יעלה ויגיע לרומו של עולם, וינענע כל אופני הקודש. ואדם אחר, אשר איננו כל כך קדוש, לא יתעלו מעשיו לעילוי זה, ובזה יתחלקו מעשי האדם, בין לטוב ובין לרע. זה הרמח"ל, מילים של הרמח"ל. אומר, הפגם הוא לפי ערך רוממות נשמתו, וככל שנשמתו יותר גבוה, הפגם מגיע יותר רחוק וגבוה, יותר. וכמה שהנשמה שלו יותר מאותרת ונקייה, הפעילות שיוצרת היא הרבה יותר גדולה. כמו שכתוב בתיקונים, מזמשיך רב חיים ולוז'נר ואומר, סוף תוף תיקון ממגימל, נן דה פוגם לטאטו, פוגים לאילו, לאתר דאיס גזר נשמוסי. מי שפוגם למטה, פוגם למעלה, למקום שמשם נחצבה הנשמה שלו. דרך אגב, ראיתי מציינים ששם מדובר דווקא על עניין שפירי וריביה, אז מובן שזה אתר דאיס גזר נשמוסי, לא ברור מה הראיה לגבי נושאים אחרים, אלא אם כן נגיד שבכל פעילות של קדושה שהאדם עושה, הוא בעצם יוצר מציאות של פירי וריביה בעולם, להשפעת שפע ברכה לעולם. ולכן כל פעם יש את הנקודה הזאת. יש בתיקון עין וכת ברנש עוביד חויבין, כשאדם עושה חטאים, כפו מהו ברנש לפי האדם אוכל סוליק חויבי, כך עולה החוב שלו, החטא שלו, לאתר דיס גזר נשמוסי, למקום שממנו יצאה חוצבה, נגזרה הנשמה שלו, ועון שאי הוא סגי כפום דרגי, והעון שלו יהיה גדול כמו הדרגה שלו. וכן כתב האריזל בשער הייחונים, ראש תיקון אבוינויס, בפרי עץ חיים, בהקדמת שער השבת פרק א', ובגלגולים, בשער הגלגולים, ואינו דומה, או ספר הגלגולים כנראה הוא מתכוון, ואינו דומה המתנף חצר המלך למתנף פלטין של מלך. יש הבדל בין מי שמתנף בחצר למי שמתנף בארמון, וכל שכן הכיסא, או בגדי תפרתו, וכל שכן הכתר. יש אנשים שהשורש שלהם הוא מהכתר של הקדוש ברוך הוא, ולכן כל פגם שלהם, אפילו הכי קטן, הוא לכלוך נורא והיום. לכלוך באמת נורא והיום. יש אנשים שהשורש השמה שלהם מלכתחילה הוא מהחצר החיצונית. אז גם, בסדר. לא נורא, כאילו, מה שהם עושים, גם לכלוך, אבל זה לא באותה רמה בכלל. זה מציאות. זאת אומרת, יש אנשים שונים בעולם, וכל אחד יש לו יכולות שונות לפעול. השאלה מאיפה הוא הגיע, מאיפה השמה שלו, איזה כוחות הוא קיבל. יפה. אתה בעצם אומר משהו מאוד נכון. כשהאדם, כשהם עושים את הטוב שלהם, כשהם עושים את המקסימום שלהם, אז בסדר. אז זה שנמצא בכתר, הוא יעשה את תראה, המקסימום שלו הוא הרבה יותר קשה מאשר המקסימום של האחרים, כן? זאת אומרת, איך אומרים, ככל שההר גבוה יותר, הוא תלול יותר.
אבל כששתיהם עשו את המקסימום שלהם, אז תחת כל אחד מגיע
לשם מקום בעצם. הרמה השכלית שלו היא רמה שהוא יעשה את הכי טוב שלו זה...
הוא כן, הוא התאמץ, הוא עשה יפה, והוא הצליח, אבל בסדר, הוא הגיע עד רמה מסוימת, כי זה רק שם הוא נמצא.
עכשיו זה של הקטר גם מתאמץ מאוד מאוד, אבל לא יודע אם יותר מזה, הם פשוט מתאמצים אותו דבר, פשוט הוא יש לו שכל והוא קשה לו עם זה, והוא אין לו זה פחות קשה, כאילו בשבילך זה פחות קשה, בשבילו זה מאוד מאוד קשה, כאילו השכל.
נכון, 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 נכון. כל אחד עם הניסיון שלו תכלס בסופו של דבר.
תכלס על חצר בין קטר ו...
לא, ברור שזה הכל משל, אבל הנמשל קיים, כן, המציאות קיימת. יש לנו מציאות בעולם של אנשים שהשורש נשמה שלהם חזק יותר, עוצמתי יותר, וכשהם מפנים את האנרגיה שלהם לכיוון מסוים, הם יכולים לעשות המון המון טוב לעולם, וכשהם מפנים את זה רחמנא ליצלן לכיוון אחר, הם עושים המון רע בעולם. אנחנו רואים את זה. אדם מקבל מתנה משמיים, כוח של השפעה. אדם מקבל מתנה משמיים, כוח של כתיבה, שהוא יכול לכתוב. אם הוא לוקח את העת שלו, ועסוק בלכוון ולהראות לאנשים את הזולת, את האחר, הוא מביא לעולם אהבה, הוא מביא לעולם טוב. ואם האדם יכול לקחת את העת שלו ולהסיט איש באחיו, יכול לגרום לאנשים לשנוא אחד את השני. לא, הוא גורם. עכשיו, אתה יכול להשוות את זה לבן אדם שלא קיבל זה? לא קיבל את היכולות האלה. גם אדם שלא קיבל את היכולת הנפלאה הזאת, יש לו, גם כן יכולת לעשות טוב ורע, שאלה כמה אתה תשפיע. אין מה לעשות, יש אנשים שנוסעים עם קורקינט, יש אנשים שטסים עם F-35.
אבל שם המשחק
שונה. ברור שהמשחק שלהם שונה. זה ברור שהם נראים מבחוץ בני אדם, אבל יש להם כוחות אחרים ודורשים מהם דברים אחרים. ופשלה הכי קטנה שלהם, הרבה יותר קריטית, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מזיקה, היא הרסנית. כן, כך בן אדם שיודע לדבר יפה, יש לו כל יכולת, הקדוש ברוך הוא נתן לו יכולת ביטוי, וכשהוא יורד על בן אדם ומבזה אותו, ומשפיל אותו, זה בעצם, הוא משפיל, הוא מרסק בן אדם, נו מה. ולעומת זאת, יש לו יכולת גם לרומם אנשים, יש לו גם יכולת להפיל אנשים, יש לו יכולת לרסק אנשים, יש לו יכולת להציס, לגרום לאנשים לשנוא אחד את השני, ואז מה? כזה כיף. ברור שהוא ילך תתקן מה שעשית עכשיו. כי אני את הירוב בנבות, חוי תמחתי סורמים. אתה אומר, רבי שלמה, יאללה, עזוב, אל תיתן לי לא יכולות גדולים ולא דברים גדולים. אבל מצד שני, לא, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך, אז איך שייקספיר אומר? יש אנשים שנולדו גדולים, יש אנשים שרכשו גדולה, יש אנשים שהגדולה נכפתה עליהם. אתה רוצה או לא רוצה, נכפתה עליך גדולה, ואתה גדול. כן, לא, יש אנשים שאתה מדמיינים שהם קיבלו משהו, כן, זה גם קורה, הרבה רואים את זה. אבל לא, לפעמים הקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות, הקדוש ברוך הוא נתן לך גרות, הקדוש ברוך הוא שם אותך במשפחה מסוימת, הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום מסוים, העמיד אותך בסיטואציה מסוימת משמיים, ופה העבודה שלך נמצאת. שלום, נו. אין לך אפשרות לבחור את זה, זה הגדולה נכפתה עליך, ואתה עכשיו גדול. ולכל דבר שאתה עושה יש משמעות. קדימה, תתמודד עם זה. תתמודד עם זה, זה הכל. אבל אתה בחרת להיות אדם ולא כלב? לא, שם אותך בעולם כאדם. אם היית כלב, היית חי חיים של כלב, והיה לך מאוד נחמד, או שלא. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות אדם. הוא שם אותך בעולם כאדם, כבוחר, כאדם שצריך להשפיע, ותתחיל לעבוד. כיהודי, וכיהודי עם היכולות והכוחות האלה שאין לאף אחד חוץ ממך. הוא שם אותך במגרש, הוא צריך, הוא צריך בלמים וקשרים, ואלף דברים יש לו פה, צרכים במגרש הענק שלו. אז הקאוצ'ר הגדול שם אותך פה, קדימה, רוץ. תעשה את מה שאתה צריך לעשות בצורה הכי מושלמת. ואל תתלונן לה, למה הוא קיבל עבודה יותר פחות קשה? כי הוא יש לו יכולות אחרים, והוא יש לו עוד עבודה אחרת, אז זהו זה. הוא קיבל את התפקיד לעמוד בצד ולרקוד, אתה קיבל את התפקיד לרוץ. זה הכל. זה התפקיד שלך, קדימה, תעשה את זה. אומר, למה יישא, אבל כשאתה מסתכל על בני אדם, אומר, אפילו שכל עולם הוא יותר, שהוא יותר גבוה ונעלה, אז אומר, יש בו דבר נוסף. אין בכוח אבון לפעול בו פגם ורושם גדול כל כך. אומר, היכולת שלנו לפגום בעולמות עליונים היא הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, גם מי שננסה ללכלך, לא יצליח. אומר, עם כל זה, שלמה יישא הוא לא לכלך הרבה, עונשו גדול יותר. כי מי שהוא ממונה לתאר ולצחצח כתרו של מלך, אם ישאיר עליו אפילו אבק מועט בלבד, אין ארוך ודמיון לעונשו, לעונש הממונה לנקות חצר המלך, אף אם ישאיר או הניח בתוכו הרבה רפש בתית. ולכן, רבו משפטי השם אמת, בשינוי חילוקי העונשים לאין קץ, לכל אחד כפי מדרגת הפגם בשורש נשמתו, מאיזה עולם חוצבה. כל דבר בנפש יש לו את ההשפעות שלו ואת ההשלכות שלו, ויש כל מיני פרטים שיוצאים מזה, ולכן זה גם במצוות וגם בעבירות. אתה לא יכול להשוות מצווה למצווה, אתה לא יכול להשוות יום ליום, אתה לא יכול להשוות אדם לאדם, מצב למצב, כלום. אין מקום להשוואה, לא במצוות ולא בעבירות. כל דבר בעצם מתחלק למיליארדי רבדים וסוגים, ושם הבחירה של הבן אדם נמצאת. גם לא יהיה שווה עונש שני האנשים. המנקה של החצר החיצונית שהשאיר הרבה רפש ותית, והמנקה של כתר המלך שהשאיר אבק, משום שמטעם, מהסיבה שלא הייתה מחשבת שניהם שווה בעת עשיית האבון. לא הייתה להם אותה מחשבה. פשוט ברור שזה שיודע שהוא מתעסק עם כתר המלך, המחשבה שלו אחרת והוא צריך להיות אחרת. והפגם נמשך בעולמות גם לפי עניין המחשבה משעת העשייה. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא יש את המושג הזה, מה חשבת? גם במצוות וגם בעבירות. כמה היית דבוק במה שעשית? כמה התכוונת לזה? כן? זה יש טענה על בן אדם של מה, למה עשית את זה? באיזה גשמק עשית את זה? מה חשבת כשעשית את זה? האם זה היה פשלה, כאילו ממש לא התכוונת וזה יצא לך ככה? ובאמת לא הייתה לך שום כוונה? או שבאמת התכוונת לעשות את זה? האם סתם לא התכוונת לכלום? או שבאמת התכוונת? הכל לפי הפרטים. הוא אומר, ואם האחד הדביק יותר מחשבתו לעבירה, הוא הבין שיש פה עבירה, והוא עשה את זה בכוונת מכוון, והוא חשב על זה מראש, והוא תכנן את זה, ואז הוא בא ועשה את זה. ודאי שהוא ראוי לעונש יותר גדול. כי אז הפגם מגיע חס ושלום לעולמות יותר עליונים. כי המחשבה פועלת, כרגע שהמחשבה פועלת, היא מגיעה לעומקים. מטעם זה השוגג, עונשו יותר קל מהמזיד. למה? שוגג יותר קל ממזיד? כי זה בלי מחשבה. אמרו, ולכן אמרו שאירור יעבירו, קושי מעבירו. ערעור יעביר קושי מעביר, כי יש פה המון המון מחשבה. הוא דיבר על זה בפרק ו', דיברנו על זה וכבר הרחנו בזה מקודם, זה הסוד של דוויקוס, המחשבות של האדם. הרמב״ם אומר לנבוכים, אם מביא את זה פה למטה, בג' ח', כותב שערעור יעביר קשי מעבירה, לפי שהמחשבה מעלה גדולה באדם, מכוח השכל ומידות נפשו השכלית. וכשהוא חוטא בו, הוא חוטא במבחר מידותיו. זאת אומרת, הבן אדם לוקח את הכי טוב שיש לו, את החלק הכי איכותי שיש בו, ואיתו הוא חוטא. זאת אומרת, הכלי המעשה יש לבן אדם בדיוק כמו לחתול. אז זה לא משהו משובח. אבל כשאדם לוקח את המחשבה שלו וחוטא איתה, אז הוא לוקח את הכלי הכי משובח שיש לו, ואותו הוא בעצם מלכלך בחטא.
אבל עדיין אסור לחטוא בשביל למנוע את
האירועים. טוב. אתה מעלה שאלה שצריך לדון עליה בנפרד, לא עכשיו. זהו שכתוב, היוצר יחד, ליבום, שהוא רואה יחד את מחשבות ליבם, כמו שהם פרשו חזל בראש השון י' חסמד א', המי הבין על כל מעשה, הם רצו לומר שהיוצר עליון, התברך שמו, רואה ומבין מחשבות ליבם המצטרף אל מעשיהם, המחשבות יחד עם המעשה, ודן את כל אחד, כפי עניין מחשבת ליבו שהיה בעת עשיית האבון. כל דבר, כל עבירה ועבירה, יש חלק מאוד חשוב ומהותי בעבירה שנקרא המחשבה של האדם בזמן העבירה. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. רוצה לומר שמלבד העונש על מעשה האבון בפועל, עוד יביא האלוקים דברך שמו במשפט את כל מעשה לגלגל עליה לדונה גם על המחשבה הנעלמה, איך ובאיזה אופן הייתה בעת העשייה. מה הייתה המחשבה של האדם כשהוא חטא? מה הוא חשב? אומר בכן אמר השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה בדעתו תאומות נבקעו. אומר כלול כאן באופן דרך כלל את כל העולמות. ארץ זה העולם האמצעי, שמיים זה כלל העולמות העליונים, ותאומות הם כלל העולמות התחתונים. ואמר אחר זה, הקדוש ברוך הוא בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה בדעתו תאומות נבקעו, בני על ילוזו מעיניך. מה זה עין? לשון עין, מצינו כמה פעמים במקרא על עניין מחשבה. כמו שכתוב, וליבי ראה הרבה חוכמה בדעת. איך החן? עיניו בראשו. מה הכוונה? שיש לו עיניים שהוא רואה? לא, שהוא מתבונן, שהוא מסתכל. ויליזו, מה זה יליזו? בני על יליזי, ילוזו מעיניך. יליזו, מצינו במשנה שהוא לשון עקמומית. כמו נלוז הוא ומליז את אביו שבשמיים עליו. עקום. יליזו, לא יעלוזו בלי עין. כן? יליזו מעיניך. הוא אומר, זהו שכתוב, בני, אל ילוזו מעיניך. מה הכוונה? חוסנה וחמול על עולמות יקרים שנבראו בחוכמה ובתבונה ובדעת. יש עולם למעלה, שמיים וארץ, כל הבריאה כולה. הכל תלוי בך. בני, אל ילוזו מעיניך. אל תעקם את הכוח המחשבה שלך. ייזהר שלא תגרום חס ושלום, עיקום וקלקול לכולם, במחשבה אחת אשר לא טובה חס ושלום. זה למעשה יש לנו פה, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה, האמת שאפשר המון להרחיב בכל הנושא הזה של מחשבה, והכוח העצום שיש לה, וכמה היא באמת פועלת בעולמות העליונים. יש וורט מפורסם שאומרים, אני לא זוכר בשם מי, כלך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה הכוונה? אומרים, מעשה בכפרי אחד. שהלך יום אחד עם הצון. הוא היה צריך חוט בשביל לקשור את הכבש לבאר או מה שלא יהיה. ולא היה לו חוט, ופתאום הוא רואה שיש עמודים, ועל העמודים האלה יש חוטים. אז הוא הלך, טיפס, קרא את אחד החוטים, הוריד אותו, וקשר איתו את הכבש. טוב, ואז באותו זמן, כמובן, הצבא נמצא בקרב, הוא לא מצליח לקבל תשדורות מעיר הבירה. שאמור לקבל דרך החוטים האלה של הטלגרף, ומה שקורה שמתחיל בלגן. מתחיל בלגן ויש הרוגים ויש בזה, ומיד יוצאים לראות מי עשה את הסבוטאג', מי עשה את החבלה הזאת במאמץ המלחמתי, ומגלים את הכפרי הפשוט הזה, מסתובבים הכבשים שלו, קשורים בחוטים של טלפון, חוטים של טלגרף. טוב, מעמידים אותו למשפט, והוא לא מבין מה רוצים לחיים שלו, הוא אומר, בסדר, אני מבין שגנבתי, אולי אסור לקחת, אבל מה אתם עושים כזה בלגן? איזה עונש הוא מקבל? עונש של מי שגרם להרג של 73 חיילים, או עונש של מי שגנב חוט אחד? האם עמות? טוב, אתם לוקחים את זה לסוגיה של מקס, אבל אז כתוב לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כמו שהוא חושב שהוא עשה, ולא כמו שבאמת הוא עשה. אז יש פה באמת נקודה, אבל זה בעצם קשור גם למה שרב חיים ולוז'נה אומר פה. החטא נמצא בתכלס המון חלק גדול מאוד מהחטא של האדם, או גם המצווה של האדם, תלויה בכוח המחשבה של האדם. מה אתה חושב שאתה עושה? בוא תספר לי. איך אתה מרגיש עם מה שאתה עושה? איפה השכל שלך נמצא? כמה חשבת על זה מראש? כמה תכננת את זה? כמה אתה מוכן לשלם בשביל זה? וזה מאוד מאוד משמעותי בקשר למעשים של הבן אדם. כי יכול להיות שבן אדם עושה, שתי אנשים עושים את אותו מעשה, אולי אפילו אחד מהם יש לו אתרוג הרבה יותר מהודר מהשני. לראובן יש אתרוג ולולב מהודרים מאוד. אבל כמה מחשבה הוא השקיע בהם? מעט, לא הרבה. הלך, קנה סט, יצא לו במקרה טוב, אפילו לא בדק את זה, לא ישווה את זה לכם, לקח את זה, נענה את הלולב, הכל בסדר. לא מעסיק אותו יותר מדי. לעומת זאת השני, נכון, יש לו פחות טוב, אבל הוא חשב והתאמץ, זה כל מה שהוא הצליח להשיג. אבל הוא חשב על זה, וניסה, וחשב, והתעסק, ולמד את הנושא, וניסה עוד פעם. זה מה שמאוד מאוד מאוד קובע ומאוד קריטי בנוגע למצוות והמעשים שלנו, וזה כוח המחשבה שנמצא בכל הדברים, גם במצוות וגם בעבירות. יש בעבירות עם מחשבה ועבירות בלי מחשבה. יש עבירות מתוכננות שאדם יודע, הוא יודע שזה אסור, ובכל זאת הוא מחליט לעשות את זה, והוא מתכנן את זה, והיה לו מספיק זמן לחזור בו, ובכל זאת הוא לא חזר בו. אז ברור שזה הרבה יותר משמעותי מאשר כוח של עבירה שאדם עשה כשהוא כמעט אונוס. אתה מבין? או שויג, לא, כן רצה, או לא, אפילו אם ידע שזה בסדר, הוא היה מבולבל, לא היה לזמן לחשוב. ואתה יודע שאם היה לו עוד 20 דקות זה היה קורה אחרת. או הסיכוי לפחות זה היה קורה אחרת. ברור, יש לזה המון השפעות. עכשיו רב חיים ולוז'ינר מסכם קצת את העניין הזה. הוא אומר, למעשה, מה למדנו בינתיים? יש שלושה בחינות. מעשה, דיבור, מחשבה. נכון? זה מה שלמדנו בשלושת הפרקים האחרונים. מעשה, דיבור, מחשבה. הוא אומר, אלו השלושה בחינות, מעשה, דיבור, מחשבה, הן כלל הבחינות הפנימיות של האדם. זאת אומרת, זה האדם, יש לו נפש, רוח, נשמה. ומה זה נפש, רוח, נשמה? מעשה, דיבור, מחשבה. הוא אומר, וזה יסוד גדול שצריך תמיד לזכור אותו. זה באמת, הרב חיים ולוז'ינר כתוב את זה פה, אבל זה פותח לך המון 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 מושגים בקבולה וכסידס ומחשוב, הידיעה הזאת שהוא אומר עכשיו. המעשה הוא בחינת הנפש. ורב חיים ולוז'ינר מוכיח את זה, כמו שכתוב, והנפש אשר תעשה, פסוק במדבר, ונחרטו הנפשות העושות. והרבה כיוצא, יש המון פעמים במקרא, נפש עושה, הנפש עושה, זה נפש ומעשה הולך ביחד. כי הדם הוא הנפש, שהנפש שורה ומתלבשת בדם האדם. זה המקום שבו כאילו הנפש נמצאת בגוף, היא יושבת בדם. זה נקרא בלשון רב חיים ויטל בשערי קדוש, חלק א', נפש היסודית. שהיא כלולה, זה בעצם הגוף, כמו שאנחנו מכירים אותו, זה הנפש היסודית, והיא בעצם כיסא, מרכבה, כן, vehicle, כמו שזה נקרא, כי הכלי שעליו רוכב הנפש העליונה השכלית. אבל יש גוף של האדם, הגוף של האדם, זה הנפש שלו. ולכן עיקר משכן הנפש בכבד. כי הכבד בעצם ניצר מתחת לשרעפת, שהוא המסך המבדיל בין האיברים העליונים לאיברים הנמוכים יותר. ושם יושב הכבד, שהוא האיבר הכי גדול בגוף האדם, והוא בעצם אחראי על התפקוד של הגוף, גוף נטו. אפילו לא רצונות או דברים כאלה, גוף, תפקוד גופני. זה בעצם הכבד, ולכן שם זה הנפש, הנפש עושה פעולה, דברים, זה הגוף שהוא כולו דם, זה גם מקום שהפעילות של הדם, זה בכבד כמו שאנחנו יודעים, ומרוצת הדם בכל פרטי חלקי האיברים, כלי המעשה הוא הכבד הנותן להם חיות התנועה וההתעוררות שיוכלו לפעול ולעשות את אשר בכוחם, ואם יימנע מרוצת הדם מאיבר אחד, אותו האיבר מתייבש ואין בו שום תנועה לעשות שום דבר והוא האיבר מת. אז יש חיים שזורמים בגוף האדם שזה מגיע ושם אנחנו מגדירים את זה כעיקר המקום שלהם זה הכבד. שהוא התפקוד של האדם, התפקוד המעשי. יש דרגה גבוהה יותר, דיבור. והדיבור הוא בחינת הרוח. כמו שכתוב בשמואל, רוח השם דיבר בי. רוח מדברת. וברוח שפתיו ימיד רשע, רוח שפתיו. כמו שתרגם מונקלוס בפסוק, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה, רוח מדברת. זאת אומרת שיש את הנפש שבאדם עושה, הרוח שבאדם מדברת. אומר, וכן נראה לעין, תסתכל ותראה, שכל דיבור שהאדם מוציא מפיו, יוצא רוח והבל מהפה. יש פה רוח. במשכן הרוח, עיקרו הוא בלב. זה בעצם כנראה לב ריאה, הלב, כי רוח והבל בדיבור, עיקרו וראשיתו הוא עולה מהלב, הוא עולה מהמערכת הזאת של הלב, הרוח באדם הוא האדם, הנפש היא מדרגה נמוכה יותר, הנשמה הגבוהה יותר, עיקר האדם זה הדיבור. הגוין כותב בספר יצירה, פרק א' משנה א', האדם נשמה נעלמת מאוד, ועיקר חיותו הוא הרוח, והוא האדם המקבל שכר ועונש, והוא המרגיש, והוא כל כוחותיו וחושיו. זאת אומרת, מה שפעיל, מה שאנחנו מגדירים, התחושות של הבן אדם, זה לא הנפש, זה הרוח, ומעל זה יש את הנשמה, שהוא השכל המלמד לאדם דעת. זה השכל של האדם, זה כבר הנשמה, והוא מזלו של אדם, והוא המלאך של האדם, והיא בשמיים, הנשמה, היא לא ניצאת בתוך הגוף, היא בשמיים, רק ניצוצות מתנוצצים ממנו על האדם להניגו ולהשכילו. פשוט, כאילו, נמצא חלקים מהנשמה נמצאים בשכל האדם. אבל זה הנשמה, זה כבר דרגה הבאה, אבל עיקר הפעילות של האדם זה הרוח. האדם זה הרוח, וזה בא לידי ביטוי בדיבור. נכון, מצב רוח טוב, חיובי, כל הדברים האלה, נכון. מחשבה, שזה כבר דרגה גבוהה, היא בחינת הנשמה, שהיא המלמדת לאדם דעה ובינה בתורה הקדושה, לכן עיקר משכנה הוא במוח, כאילו שוכנת במוח, מצוצות ממנה, כן? שוכנים במוח, כי העצמות והמהות של הנשמה לא נכנס בתוך האדם. רק אור שמקרין ממנה נכנס לגוף האדם, וכן אמרו, והיא הבחינה העליונה שבהם. עכשיו הוא מביא פה משהו מאוד מעניין, הוא מביא, וכן אומר בבראשיס רבה, חמישה שמות נקראו לה לנשמה. נפש, זה אדם, רוח, נשמה, זו האופיה דבריאה איסתה. האופי של האדם. האופי של האדם זה הנשמה שלו. ורצה לומר דעתו ומחשבתו, כמו שפרשו האורוך ורשי, זיכרונם לברכה, אופי לכאילו המנהג של האדם. למעשה, הוא מביא פה את דרך השם, שאומר הנפש הזאת, הנשמה, היא מתקשרת ברוח, והרוח מתקשרת בנפש, וככה הם כולם מחוברות יחד, כמו טבעות, כאילו הוא אומר, האחרונה בזה, הראשונה בזה, האחרונה בזה, הראשונה בזה, ויש חיבור מלא ביניהם, וככה עובד התפקוד של האדם. טוב, זה יש, היא גם נשמה יתרה, שהיא מתווספת באדם עוד נשמה, כן, דווקא במוח, בשכל, בהבנה שלו, וזה, יש לזה הרבה משמעויות והרבה דברים, בעזרת השם, אנחנו נתקדם עם זה בפרקים הבאים. עד כאן.